העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. מעט מאוד מנהיגים בהיסטוריה, אם בכלל, זכו לכל כך הרבה התייחסויות והפכו לכל כך שנויים במחלוקת. סיפור חייו כמעט מיתולוגי, ודמותו מופיעה לעתים כעוף החול. אם היה דמות מסרט דרמטי, רוב הסיכויים שהצופים היו אומרים, עזוב, המשחק מוגזם, התסריט מטורף מדי. סיפור חיים כמעט בלתי אפשרי, עם אנקדוטות רבות מאוד בדרך. מלעידה בפריפריה, בעיירה באי המרוחק קורסיקה, למסלול קידום צבאי מהיר מאוד, ועד לתהילה עולמית אדירה של קיסר גדול, ואז שפל וגלות באי אלבה, לחזרה הירואית ומטורפת לקדמת הבמה. וסת הבמה וסיום בגלות שנייה ואחרונה באי המרוחק סנט אלנה, שם נקבר. אבל חכו, הפרק האחרון, 20 שנה אחר כך, במסע לוויה מפואר, הכי גדול בתולדות צרפת, על גבי עגלה שוקלת 13 טון, או בלשונו של צופה בריטי, הלווייתו של נפוליון הייתה התערובת המוזרה ביותר של צער וניצחון, שיכולת ההמצאה האנושית הייתה יכולה להפיק. והכל בכל כך מעט שנים באופן יחסי, 51 שנה סך הכל, מלידתו ועד מותו. ובהרבה מאוד דרמה וסיפורים עסיסיים. נפוליון בונפרטה, אחת הדמויות הכי מרתקות בהיסטוריה והכי שנויות במחלוקת. אז אפילו אם אתם בריטים ואולי נשבח אותו פה ושם, וגם אם אתם לא פריקים של היסטוריה, אני מזמין אתכם להקשיב. כי יש פה סיפור אנושי, לאומי, היסטורי, שחורג לפרקים מההיגיון. הבטחה שלי יהיה מרתק. אז גבירותיי ורבותיי, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של העולם הגדול. פודקאסט שמביא אליכם עד האוזניים ומעבר להן את המקומות המרתקים בעולם. חוויות מסעירות, תרבויות רחוקות, גיאופוליטיקה, היסטוריה ועוד ועוד ועוד. והיום, כמו שכבר בטח הבנתם, הפרק מוקדש לנושא מי אתה באמת נפוליון בונפרטה. בחודש מאי השנה ימלאו 200 שנים בדיוק למותו של נפוליון, שמת בחמישה במאי 1821. אגב, מעניין אותי מה חשבו בזמנו באימפריה האוטומנית על צירוף הספרות חמסה חמסה לתאריך מותו. צרפת הכריזה השנה על שנת נפוליון, ובעקבות כך קיים פולמוס ער במדינה וגם מעבר לה על דמותו. נראה שהוויכוחים והתהיות לא רק שלא פסקו אחרי 200 שנים, אלא מתחזקים ביתר סט. לזה אני קורא דמות היסטורית אגדתית אמיתית. אז 200 שנים הוא מספר ממש עגול, זמן מעולה להעלות עוד מחשבות ועוד סיפורים על נפוליון, האיש שהיה לאגדה ושתמיד מסקרן לדבר עליו. ואני אדבר עליו עם רפאל רוזנבאום, מומחה לאיש ולאגדה, ושבעצמו איש שתמיד מרתק לדבר איתו. וכיוון שעל נפוליון אפשר לדבר שעות רבות, אחלק את המפגש עם רפאל לשלושה חלקים, שבהם ננסה להתמקד בשאלה מי היה נפוליון, ולמה הוא מצליח לעורר סערת רגשות כל כך רבה, כל כך הרבה שנים, אחרי מותו. איפה מסתיים האיש ומתחילה האגדה? האם מקומו בהיסטוריה צריך להיחרט כרוצח המונים שאחראי להרג של מיליוני חיילים ואזרחים? אולי כדיקטטור, אולי כמצביא מוכשר ביותר? אולי כקיסר הירואי, אולי איש קריזמטי במיוחד, עם מזל מטורף. בקיצור, הרבה שאלות פתוחות וחשובות. נדבר על מעשיו בארץ ישראל ובמרחב המזרח תיכוני, על חייו האישיים, קשריו עם היהודים, ניצחונותיו ותבוסותיו, הגלות באי אלבה, החזרה ההוליוודית לפריז, אחרי הגלות, ואיך אפשר בלי קצת פיקנטריה על נשותיו, ועוד 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 דברים. רפאל רוזנבאום הוא, שימו לב לדברים הבאים. מדריך טיולים בחברה הגיאוגרפית לצרפת, קורסיקה, אוזבקיסטן ואזרבייג'אן, וגם אנטרקטיקה, וככה אני גם מכיר אותו בעקבות מסע בעקבות נפוליון. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ובסטטיסטיקה ובניהול רשתות תקשורת, תואר שני במנהל עסקים, חבר בעמותה הבינלאומית לחקר נפוליון ותקופתו, ומנהל קבוצת הפייסבוק שנת נפוליון. כתב מותחן היסטורי תיאולוגי שיצא לאור בצרפת, סקיפר בחברת השייט סי טיים, ואפילו בן למשפחת הרצל. וואו, ברנסנס היו קוראים לרפאל איש אשכולות. אז הנה איתנו רפאל רוזנבאום. שלום רפאל, מה שלומך?
שלום אורי.
אלן, אלן.
התרשמתי מאוד מהפתח שלך, באמת כל הכבוד. יפה מאוד.
קיצרתי, זה היה...
היה בסדר גמור.
יפה, יפה. אז הנה, רפאל ונפוליון. אז נפוליון, בעצם, למה מכל הדמויות בהיסטוריה, למה דווקא נפוליון, מתי התחלת להתעניין בו?
אוקיי, זה... לפני משהו כמו 20 שנה, בוא נגיד ככה, עד לפני 20 שנה ידעתי על נפוליאון הרבה פחות ממה שאתה יודע כרגע. ידעתי מה שצרפתי ממוצע שלמד בשנות ה-70 בצרפת יודע, כשעדיין לימדו אודותיו בצרפת, דרך אגב היום לא מלמדים, לא מלמדים על נפוליאון. קיצור, ידעתי מעט מאוד. ומצאתי את עצמי בבנקוק, בסוף שבוע תקוע בבנקוק, זה נשמע כמו סרט.
כן.
וחיפשתי מה לעשות, כי לא היה לי ראש לטיולים. הלכתי לחנות ספרים הקרובה למלון וחיפשתי ספר בצרפתי, לא היה. היה להם ספרים בודדים באנגלית, ואחד מהספרים האלה היה הספר הזה שאני מחזיק פה ביד, ספר של מקס גאלו, הוא היסטוריון צרפתי, על נפוליאון. הספר הזה הוא מספר 3 מתוך ביוגרפיה של 4 כרכים שמקס גאלו כתב. מקס גאלו הוא היסטוריון מאוד ידוע, הוא מומחה מוכר בעולם כמומחה לנפוליאון.
כן.
וזהו, מצאתי את עצמי מהספר הזה באנגלית, פרק 3 מתוך 4, מקס גאלו נפוליאון, The Immortal of Saint Helens, וקראתי אותו. לא קראתי אותו, טרפתי אותו. ובאמת, אני, תוך כדי זה שאני קורא, אני אומר, וואלק, לא ידעתי. דבר ראשון שחזרתי לארץ שעשיתי, זה רכשתי את שאר 3 הספרים. אוקיי? אותם כבר קניתי בצרפתית, לא באנגלית, כאילו יותר נוח לי. וככה התחילה הצלילה שלי לתוך עולמו של נפוליאון. אבל אני חייב להגיד, גמרתי את 4 הספרים, הייתי כולי נרגש. הלכתי, התחלתי לבלוע עוד עוד ביוגרפיה ועוד ביוגרפיה.
כן.
ופתאום אני אומר, רגע, אני כבר בביוגרפיה השנייה שאני קורא, ומילה אחת לא ראיתי בשום מקום. איזה מילה?
איזו מילה חסרה?
יהודים. אמרתי, רגע. לא יכול להיות. עסקתי, קראתי על היחס שלו לקתולים ולפרוטסטנטים ולעבדים ולשחורים. לא יכול להיות. מה נפוליאון והיהודים? התיישבתי מול גוגל, כתבתי נפוליאון והיהודים, ואז חשכו עיניי, או להפך, מה שאתה רוצה. פתאום גיליתי חלקו העצום של נפוליאון בהיסטוריה היהודית ב-500 שנים האחרונות.
וואו.
אוקיי? וככל שחפרתי, הופתעתי יותר ויותר. עד שהגעתי לשלב... אנחנו נדבר על זה, אבל בוא נגיד ככה, שלדעתי יש מעט מאוד דמויות בהיסטוריה של העולם, של בטח של צרפת, שכל כך תרמו באופן חיובי ליהודים. וכבר אני פותח סוגריים ואומר, שכמו כל דבר אצל נפוליאון, אפשר למצוא גם פינות אפלות בנושא היהודים. אבל מה שהוא עשה טוב ליהודים, מחפה כל כך על מה שהוא עשה לא טוב, שפשוט זה בטל ב-60, ובטח נחזור לזה. אוקיי, אז כשהבנתי את חלקו של נפוליאון, את התרומה שלו לעם היהודי, אמרתי, רגע, איך זה שא' לא ידעתי את זה, ב' איך זה שמדינת ישראל לא ידעה את זה, למה לא מלמדים את זה? למה אין רחוב נפוליאון?
אין רחוב נפוליאון בארץ?
שנייה. אני תמיד אומר, אני גר, אנחנו פה נמצאים בבית שלי, אני גר ברחוב בן יהודה מול רחוב לסל. מי זה לסל, אורי?
לסל. אופה, יפה.
אתה יודע מי זה לסל? אתה לא יודע. בסדר.
צרפתי.
לא, הוא דווקא לא צרפתי.
לא צרפתי. אתה רואה?
הוא פוליטיקאי צ'כי, משהו כזה.
כן,
אני...
זה נשמע צרפתי.
אבל בוא, יש לו רחוב ואף אחד לא יודע מה
עושה. אני חשבתי בגלל שיש פחים שזורקים לסל.
לא, את לא קשור.
את האשפה.
אני אומר, אם ללסל יש רחוב קטן וחמוד בתל אביב, לנפוליאון בטח ובטח מגיע רחוב. ואז המשכתי לחפור, והגעתי לאיש בשם מרדכי גיחון, אלוף במילואים, היום הוא כבר נפטר, שהוא היה מומחה המקומי לנפוליאון, וכתב ספרים על נפוליאון, והוא היה יושב ראש העמותה הישראלית לחקר נפוליאון בתקופתו, שהצטרפתי באותה תקופה לעמותה, ובאתי ושאלתי אותו בביתו בצהלה, אמרתי לו, דוקטור גיחון, למה אין רחוב נפוליאון? או בונפארט או נפוליאון בארץ. אז הוא אומר לי, קודם כל יש, וזה באחריותי. יש רחוב קטן, איפה? באקו.
רחוב קטן, זה מעניין שדווקא הוא קיבל רחוב קטן. אנחנו נדבר גם על הנושא של הגדלים.
יפה מאוד.
בהמשך.
אז...
יש גבעת נפוליאון.
יש גבעת נפוליאון, אם אתה שמת לב, אני פרסמתי תמונות של הגבעה.
כן. וגם כמובן ביפו, בכיכר הקדומים, גם תמונה של, או פסל שלו, אבל...
זה, כן, אבל...
בקטנה, כן.
אז הוא אומר, ופה, ובדוגמה אחת, בא לי ידי ביטוי, כל הפולמוס סביב נפוליאון, ותכף אתה תבין. אז אמרתי לו, בוא תספר לי על הרחוב. הוא אומר לי, גל, יש לי סיפור מרתק על הרחוב. הוא אומר, פעלתי הרבה מאוד שנים לעשות בדיוק מה שאתה אומר. הוא לא הזכיר את לסל, הוא אומר, יש מספיק אנשים שזכו ברשימות רחובות, בלי לעשות הרבה, כן. לנפוליאון בוודאות מוחלטת, בלי שום ספק, מגיע רחוב. הוא אומר, ויזמתי. והגעתי, הצלחתי לדחוף במרכאות רחוב נפוליאון באקו. עכשיו, בחנוכת הרחוב היה טקס גדול, והזמינו נציגים מהעולם הפוליטי, מהעולם המדיני, והזמינו את שגריר מצרים בישראל.
כן.
ושגריר מצרים בישראל אמר בצורה כזאת, הוא אומר, תקשיבו ותקשיבו לי טוב. מה הייתם אומרים אם בקהיר היינו עושים רחוב על שם היטלר, והייתי מזמין אתכם, אתם ישראלים, לחנוכת הרחוב?
כלומר, יש פה תקרית דיפלומטית.
תקרית דיפלומטית.
מאוד קשה.
200.
או חוסר ידיעה של הממשלה.
גם וגם הכל. וזה פה... מיקרו-קוסמוס,
כן.
של מה שקורה עם נפוליאון. תיקח את אותו נושא בדיוק, ואתה רואה מצד שני שגריר מצרים בישראל שמתנגד בצורה נחרצת, ומצד שני, בוא משהו אחר, משהו ש... אתה זוכר שהיינו בפריז?
כן.
אתה זוכר שהיינו בכיכר קונקורד, פלאס דה לה קונקורד?
בהחלט, כן.
מה יש במרכז כיכר הקונקורד? יש את האובליסק.
נכון.
אוקיי? את הפסל האדיר הזה, האובליסק מלוקסור, ואיך הוא הגיע אלינו? לא גנבנו אותו. שליט מצרים בשנת 1840, משהו כזה, כהוקרת תודה למה שצרפת עשה למען מצרים, נתן במתנה שני פסלים כאלה, רק אחד הגיע לצרפת.
כן.
אז רגע, ב-1840 צרפת לא הייתה, זאת אומרת, השליט המצרי, נדמה לי מוחמד עלי קראו לו.
נכון, מוחמד עלי. נכון.
אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה. כן. הצרפת מזמן כבר לא הייתה שם. לא הייתה
20
שם.
שנה אחרי מותו של נפוליאון.
בדיוק. כן. זאת אומרת, אפשר לראות את זה כצד הוקרה אמיתי, לא בתחת לחץ וזה. אז מה, לפני 200 שנה מוחמד עלי יכול לתת לנו מתנה אובליסק, ווחד אובליסק, האמת שהוא נתן שתיים, וזה היה יקר מדי להביא את שניהם. והיום שגריר מצרים לא רוצה לבוא לחנוכת הרחוב, אז אתה רואה פה כל דבר שאתה רק נוגע בו, פתאום צצות, תינות ושנאות, וזה בנות 200 שנה, וזהו, וזה סופר מעניין. ומאותו זמן אז המשכתי והתעמקתי יותר ויותר באיש, וגיליתי, אני עד היום, אתה רואה, אתה קורא את הפוסטים שלי, בטח השנה צרפת כמרקחה סביב נפוליאון, ואז צצות, אגדות וסיפורים בלי סוף, ועד היום, 200 שנה אחרי מותו, האיש הוא... אי אפשר להתעלם ממנו. כלומר, אי אפשר להתעלם ממנו גם אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו. אני פה מקדים ואומר, וזו תמיד שאלה שמגיעה כששואלים אותי, אני לא מעריץ את האיש, ואתה, אני חושב, עד לכך, את הפוסטים שאני כותב, אני לא לא חוסך ביקורת נוקבת.
כן.
אבל אי אפשר שלא להעריך אותו. ושוב, כשאתה לוקח בחשבון מה שהוא עשה למען העם היהודי, ואני טוען אולי שבלעדיו הציונות לא יכלה להתעורר, לקום בסוף המאה ה-19, וכל הסיפור של היהודי באירופה היה שונה לגמרי בלי נפוליאון.
אז נחזור אחר כך שוב לנושא של היהודים וכל מה שקשור ליהודים ולנפוליאון, אבל אני נוגע בשורשים עדיין בהתחלה של השיחה, ומה בעיניך ככה, מי הוא נפוליאון בעיניך? כלומר, מה הוא מייצג ברמה האישית בעיניך? שאתה קורא עליו, חוקר עליו כל כך הרבה שנים, ומתעניין, וכותב עליו פוסטים, וכל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה סיפורים.
תראה, אתה הגדרת את זה מצוין בפתח שלך. מעבר לכך שהוא, אוקיי, מה שהוא עשה לעם היהודי, הוא דמות מרתקת. ושוב, אתה הגדרת את זה מצוין. היית יושב, נגיד שנפוליאון לא היה קיים, והיית מושיב קבוצה של תסריטאים הוליוודים, הם לא היו מעיזים לכתוב סיפור כמו מה שקרה לנפוליאון. לא היו מעיזים להמציא את זה. לא, זה פשוט לא, כל כך לא יאמן, שהרבה פעמים אתה משפשף את העיניים, אתה אומר, מה, זה באמת קרה לבן אדם אחד בתקופה של 15 שנה? תראה, לואי ה-14 שלט 72 שנה. מה אתה יודע? אתה יכול להגיד לי משהו על לואי ה-14?
ממש, ממש.
אז זה בסדר.
מעט מאוד.
אל תדאג. כמוך.
מעט מאוד, יודעים.
הוא שלט 72 שנה. הוא זה שאמר, המדינה זה אני.
כן, נכון.
הוא המלך שמש, לרוע סולי.
נכון.
כלומר, והוא עשה המון, אבל מי הוא, מה הוא? הוא זכה לשנת לואי ה-14? לא, איפה? ועוד פעם, הוא שלט 72-74 שנה. נפוליאון שלט 15 שנה. ונפוליאון, מה שמרתק אצלו, עוד בחייו הוא ידע שהוא יהפוך לאגדה. אז כמובן, הוא כנראה ניצל את זה וגרם לכך שהוא יהפוך לאגדה. אבל עדיין, קראו לו כמות כזאת של אירועים, הוא חווה כמות כזאת של אירועים בתקופה כל כך קצרה, זה משהו לא רגיל. זה לא משהו שאתה רואה בדמויות אחרות, נערצות פחות או יותר, גם בצרפת, צ'ארל דה גול, לואי ה-14, אין את הצפיפות אירועים הזאת. אז בבסיס יש הרבה מזל. הוא נולד וגדל בדיוק בתקופה הנכונה, ואנחנו נוטים לשכוח שמה שעשה את נפוליאון, מלבד כל היכולות שלו, זה המהפכה הצרפתית. נפוליאון בלי מהפכה הצרפתית לא היה נפוליאון. וגם אפשר להגיד את ההפך, המהפכה הצרפתית, בלי נפוליאון לא הייתה המהפכה הצרפתית. נפוליאון נהג לומר, כשהוא עלה לשלטון ב-1799, 10 שנים בדיוק אחרי תחילת המהפכה הצרפתית, הוא נהג לומר, ההיסטוריה של המהפכה הצרפתית, סליחה, הרומן של המהפכה הצרפתית נגמר, אנחנו מתחילים לכתוב את ההיסטוריה שלו.
כן.
ואפשר לראות, אני הרבה פעמים מדמיין את עצמי כנפוליאון, כגולש גלים נועז, שגלש על גל המהפכה וידע לנצל אותה יותר טוב מכל אחד אחר. הוא הבין היטב את הטוב ואת הרע מהמהפכה, זיקק את זה לידי ספר החוקים שאנחנו עוד נחזור אליו, והוא עשה שימוש בעקרונות המהפכה, יישם חלק מהם, לא את כולם, ונפוליאון והמהפכה הצרפתית, חשוב מאוד להבין שזה מקשה אחת. גם אפשר להבין את יחסו ליהודים דרך עקרונות המהפכה, אוקיי? שהם אלה שקבעו את האופן התייחסות שלו ליהודים. כל דבר, אתה שואל, למה הוא מעניין כל כך? כל דבר שאתה נוגע בסיפור של נפוליאון, כמו הסיפור הזה עם הרחוב, אתה מבין שרק על מה שסיפרתי לך אפשר לכתוב איזה ספרון קטן, איך אחרי 200 שנה המצרים עוד שומרים תינה לנפוליאון, או, ולכתוב חצי מהספר למה הם צודקים ולמה הם לא צודקים. ואז דרך הסיפור הזה אתה יכול לחזור על כל המסע של נפוליאון לארץ ישראל. כי מישהו לא ידע, נפוליאון היה במצרים ובארץ ישראל משנת 1796, סליחה, מ-1797 עד שנת 1799. אז זהו, נגעת בסיפור של הרחוב של נפוליאון. כל דבר שתיגע בו, אתה יכול לפתח את זה, וזה נראה כאילו מישהו שם למעלה בנה את הסיפור של נפוליאון בצורה כזאת שהוא יהפוך לאגדה. הוא אכן הוא היה אגדה. בחייו, כבר בחייו ובמותו. והוא ידע למנף את כל מה שקרה לו כדי להעצים את הרומן הזה. ובעיקר מדובר על החמש שנים האחרונות באי סנט הלנה, שאתה תשאל אותי בהמשך קצת על הנושא הזה.
כן, על, שעכשיו, על הסיום של סנט הלנה. יש הרבה, כל כך הרבה סיפורים על נפוליאון שהיום, והיום אנחנו מתעסקים, אתה יודע, בכל מיני סיפורים שהיו או לא היו, פייק ניוז, אתה יודע, מושג חדש שיצא. יש איזשהו מיתוס שאומרים עליו, והוא לא נכון. אני יודע על הגובה, זה אחד. אני יודע על האינווליד, שאולי הוא לא קבור שם, שגם כן ככה באיזה רמז נתת לי.
אז שוב פעם, תראה, בגלל שהוא היה דמות כל כך חזקה, כל כך מרתקת, כל כך מעניינת, כל מי שהתקרב אליו, קרוב או רחוק, הושפע מאוד מהדמות שלו, אבל בעיקר רצה להיות חלק מהדמות הזאת. ואיך זה בא לידי ביטוי? כמעט כל אדם שהיה קרוב אליו מספיק, כתב ביוגרפיה. יש עשרות ומאות ביוגרפיות מכל מיני אנשים שלמדו איתו בבית ספר היסודי, שהיו איתו בבית ספר בלקול מיליטר, שהיו איתו בצבא, שהיו איתו, ששירתו תחתיו כקצינים, כשרים, כולם באיזשהו שלב כתבו ביוגרפיה על נפוליאון. עכשיו תראה, כמות כזאת של אנשים שכותבת ביוגרפיה, אתה מתיישב, אני אתן לך דוגמה, המשרת שלו, משרת בשם אלי, שגם עליו אפשר לדבר שעה, מתיישב וכותב ביוגרפיה, אז הוא לא יספר, טוב, נפוליאון קם בבוקר, הלך לשירותים, אכל ארוחת בוקר, הוא ילך ויחפש את כל הסיפורים הפיקנטיים, ואפילו טיפה ישנה אותם. ומבלי לשים לב, כל אחד שמתיישב ועושה את זה, הופך, מעצים את האגדה של נפוליאון.
כן, המיתוס.
את המיתוס. ואני אתן לך פה דוגמה, דוגמה שתמחיש יותר מכל את הנושא הזה. יש משפט שמייחסים לנפוליאון, שהוא אמר כשהוא היה בסנט הלנה, ושהוא אמר עוד כמה פעמים במהלך חייו, כל רומן כמבי, איזה רומן הם חיי. תשמע, אין ספור ספרים, מאמרים, סרטים, שנכתבו, בוימו, נעשו, שלא השתמשו במושג הזה. איזה רומן הם חיי. כל רומן כמבי. איזה משפט זה? משפט מדהים. כן. שהוא אומר על עצמו.
על עצמו.
כל רומן כמבי. הוא ידע עוד בחייו, שחייו יהפכו לרומן. ועכשיו, האומנם, ובוא אני אספר לך סיפור, ועוד פעם אתה תראה כמו הסיפור עם השגריר, כל דבר שאתה רק נוגע, ופה זה אנחנו פותחים סוגריים. אוקיי, נפוליאון ב-1815, כמו שסיפרת, נאלץ, אולץ להתפטר, הוא הוגלה נגד רצונו לסנט הלנה, עליו, שהוא זה שהסגיר את עצמו לאנגלים, לבריטים, הוא, עליו שהם היו האויב המר ביותר שלו אישית ושל הצרפתים, הוא פנה אליהם, וזה מעניין מאוד, ועל זה אפשר לכתוב שלושה ספרים, למה ובאיזה צורה, ולמה הוא פנה לבריטים. אוקיי, הגלו אותו לסנט הלנה, סביבו הייתה פמליה קטנה, ואחד מהפמליה היה מזכירו האישי, אמנואל דה לסקאז. ואמנואל דה לסקאז הבין מה הולך לקרות, אפילו לפני מה שנפוליאון הבין. למשל, נפוליאון יצאו להפלגה, נפוליאון הבין שמפליגים לסנט הלנה, באותה תקופה זה חודשיים הפלגה, והוא אומר, וואו, הולך להיות משעמם. אמנואל דה לסקאז אומר לו, נוסיר, לא, אנחנו לא הולכים להשתמם, אנחנו הולכים לכתוב את הזיכרונות שלך. ונפוליאון ידע את הכישרון הספרותי של אמנואל, והוא אומר, וואלק, בוא נלך על זה. ומאותו זמן, בכל מהלך הפלגה, וגם שנה לאחר מכן על האיסנט אלנה, נפוליאון ישב מול אמנואל דולסקז, ושפך לו הכל. את ראיית העולם שלו, את תפיסת העולם שלו. עכשיו, נפוליאון ידע שכשהוא עזב את צרפת ואת אירופה בגלות השנייה, הוא לא היה דמות נערצת בלשון המעטה. והוא אומר, אני חייב לתקן את זה. הוא אומר, אני יודע שאני נתפס כרודן, צמא דם, בוא אני אספר לכם את הסיפור מהצד שלי. וזה מה שהוא עשה מול אמנואל דולסקז במשך שנה, וכתב את הממוריאל דה סנט אלן, הממוריאל של סנט אלנה, שהוא הספר הביוגרפי / אוטוביוגרפי החזק ביותר, המקיף ביותר, המעניין ביותר שנכתב על ידי ועל נפוליאון. אוקיי, במשך שנה אמנואל דולסקז אסף את הנתונים. בתום השנה הוא אשם על ידי הבריטים. הבריטים הרי הם באי, הם שומרים על נפוליאון. הוא אשם בריגול, הוא אשם והוא גורש. הוא גורש חזרה לצרפת, אבל לא נתנו לו לקחת את הממוריאל איתו. הם פחדו, ובצדק, שדרך הממוריאל העולם יגלה את היחס הלא מי יודע מה טוב שהבריטים נותנים לנפוליאון. אגב, עוד פעם על הנושא הזה אני יכול לדבר איתך 3 שעות. והחרימו לו את הספר, את הממוריאל. זה היה ב-1816. אמנואל דולסקז חוזר לצרפת, ממורמר, הוא מאוד רצה לפרסם את הספר הזה.
היומן נשאר בסנט אלנה.
בסנט אלנה. אוקיי. היומן המקורי, לממוריאל, זאת אומרת, הכתב כן. יד המקורי נשאר בסנט כן. אלנה בידי הבריטים. הבריטים כן. לוקחים אותו, כן. מעתיקים אותו, ואנחנו, יש לנו עדויות עד כמה הם הקפידו על הדיוק של ההעתקה, כולל בממוריאל המקורי יש, זה הכתב של אמנואל דולסקז, ובשוליים לפעמים יש הערות של נפוליאון, אז הם מעתיקים, העתיקו אחד לאחד. ובשנת 1821, אחרי מותו של נפוליאון, ואחרי לחץ מתמשך של אמנואל דולסקז, מחזירים לו את הממוריאל. לסקז נופל על הממוריאל, על הכתב יד, משכתב, לא יודע מה, תכף נדבר על זה, ומפרסם אותו ב-1822, נדמה לי, וזה פצצת אטום. כלומר, פצצת אטום בצרפת, שמשיגה את המטרה בדיוק מה שנפוליאון רצה. כלומר, לתקן את התדמית שלו בעולם. והוא מצליח, לא ביג טיים, ביג טיים זה בלשון המטה. אפשר להגיד, וגם על זה אפשר לכתוב אין ספור ספרים, שהממוריאל גרם לזעזוע מדיני פוליטי בצרפת, שהביא להפלת השלטון. ויביא תוך מספר שנים לעלייתו לשלטון של אחיינו של נפוליאון הראשון, נפוליאון השלישי. אוקיי, אז הספר הופך להיות לרב מחר. הצלחה גם מסחרית, גם פוליטית. באמת, ספר מדהים, כי זה פעם ראשונה ששומעים את הסיפור מפי הסוס, ככה אומרים, נכון?
כן, כן.
ובוא נגיד ככה, שהוא הפך להיות הממוריאל של סנט אלן, ספר אב קרס, 3,000 עמודים. הוא הפך להיות באמת האורים ותומים של כל מי שמתעסק בנפוליאון. ובספר הזה אנחנו מגלים בין השאר את הסיפור על כל רומן כמביא. מאיפה אנחנו יודעים על המשפט הזה? כי הוא כתוב בממוריאל. 2017, כן?
שנת 2017.
תקשיב, 2017. היסטוריון שאני... היסטוריון בריטי פריק של נפוליאון, מבקר בספרייה בלונדון, ופתאום הוא רואה ספר, נעשה סיפור ארוך קצר, הוא מבין שהוא רואה את הכתב יד המקורי שהוחרם על ידי הבריטים ב-1816, והוחזר העתק שלו למנואל דולסקז. הוא אומר, וואו, כלומר, עד היום, מה שכולם הכירו זה אותו כתב יד שמנואל פרסם. ופה הוא מקבל, שוב, משהו שאף אחד עד אותו יום לא ראה, את הספר המקורי שהבריטים החרימו. והוא אומר, רגע, הבחור הוא היסטוריון ברמה כזאת, שרק מדפדוף הוא אומר, רגע, 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 יש פה הבדלים גדולים מהותיים בין מה שנכתב באותה שנה לבין מה שהופץ ברבים ב-1822. ואז הוא קורא לעזרה צוות שלם של היסטוריונים של נפוליאון, בין הבכירים ביותר מהשואה הראשונה. הם נופלים על הספר הזה ומתחילים לנתח מה הבדלים בינו לבין מה שהתפרסם. ומסתבר שיש הבדלים גדולים מאוד. נתחיל מכך שהממוריאל שאמנואל כתב הוא היה 900 עמודים ב-1816.
כן.
מה שהתפרסם ב-1822 זה 3,000 עמודים. הלו, איפה נולדו עוד 2,000 עמודים? המצאת?
כלומר, הבריטים כביכול הוסיפו?
לא, 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 לא הובנתי נכון. הבריטים דווקא לקחו את הממוריאל, שמרו עליו, העתיקו אותו, ב-1821 יחזירו אותו לאמנואל דה לסקאז, אבל אמנואל דה לסקאז לא פרסם את הדבר הזה, הוא שכתב אותו.
הבנתי.
וה-900 עמודים המקוריים נהפכו ל-3,000 עמודים מקוריים, עם תיאורים של עמודים על גבי עמודים מפי נפוליאון. שנייה, מיסטר אמנואל, מאיפה התוספת הזאת? יכול להיות כמה וכמה סיבות, והאמת שהכל נכון. א', כן, יכול להיות שהוא נזכר בעוד דברים, יכול להיות שהוא פיתח קצת, האם הוא ימציא, האם יש דברים שם שהם לא נכונים, והם רק פרי דמיונו של אמנואל.
כן.
מאוד קשה לדעת. אבל למשל, משפט שאנחנו כולנו מכירים ולא מופיע בספר המקורי, זה כל רומן כמביא. איזה רומן הם חייב. אין את זה זה לא אומר שנפוליאון לא אמר את זה.
כן.
יכול להיות שאמנואל בכל מקרה במשך שנה היה צמוד לנפוליאון, אז יכול להיות שהוא לא הצליח לתעד את הכל, והוא נזכר בכמה וכמה דברים. אין ספק שהוא הוסיף הרבה מהכישונו הציפורתי שהיה לא רע, אמנואל דה לסקאז ידע לכתוב. אין ספק שהוא המציא כמה דברים. אז האם נפוליאון באמת אמר כל רומן כמביא? אנחנו לא נדע לעולם.
כן.
בוא נגיד ככה, שזה מתאים לו מאוד להגיד כזה משפט. בוא נגיד שזה הכל נכון. אבל ברגע ש... עכשיו אתה רואה עוד פעם, אתה נוגע במשהו קטן, ופתאום אתה מגלה עולם ומלואו, אתה אומר, רגע, אז מה, במשך 200 שנה היסטוריונים ניזונו אולי מסיפורים לא נכונים? אבל אני אתן לך דוגמה הפוכה. שמוכיחה שלא בהכרח זה שזה לא הופיע בכתב יד המקורי אומר שזה לא קיים, וזה סיפור יפה שמתקשר לעוד משהו. בממוריאל שהתפרסם ב-1822 לסקאז מספר שם על מפגש בין נפוליאון לבין עבד מקומי בשם טובי, עבד שחור בשם טובי, ונפוליאון התיידד מאוד, לפי מה שאנחנו קוראים בממוריאל, התיידד מאוד עם הטובי הזה, ואפילו נתן לו כסף. ופנה לבעליו של העבד שישחררו אותו. עכשיו, הסיפור הזה, מה שאני מספר לך כרגע, לא מופיע בממוריאל המקורי. ב-900 עמודים, הסיפור הזה לא מופיע, והוא מופיע בסיפור שלאחר מכן.
של ה-3,000.
של ה-3,000. זאת אומרת, רגע, זה שהוא לא הופיע במקורי, האם זה נכון או לא נכון? ואז ההיסטוריונים הלכו, ותקשיב טוב, זה לא יאמן. הם אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את הסיפור הזה של טובי. האם זה המצאה של אמנואל דה לסקאז? רואים? זה אמיתי. הלכו לאחיונים של האי סנט הלנה, ולא רק שהם מצאו עקבות של הטובי הזה. כפי שאמרתי לך, נפוליאון נהג לתת לו כסף.
כן.
ומישהו שדד את אותו עבד בשם טובי, והעבד הלך והתלונן במשטרה בסנט הלנה ששדדו אותו, והוא אומר, גנבו לי את הכסף שנפוליאון נתן לי. ואת זה מצאו בארכיון את הסיפור הזה. ואז אמרו, נכון, okay. הסיפור לא היה בסיפור, אבל הוא אמיתי.
כן.
Okay. יש פה הוכחה שזה okay. סיפור של לופיה. אז בהחלט, יכול להיות שבממוריאל לסקאז השמיט את זה, או שנזכר לאחר מכן, והביא סיפור מדויק על הקשרים, ואנחנו למדים, עוד איזה פן של האישיות של נפוליאון. אחד מהדברים שמתנגדי נפוליאון אוהבים להזכיר ובקול רם, נפוליאון החזיר את העבדות ב-1802. המהפכה הצרפתית ב-1789 כן. ביטלה את הנושא של העבדות בכל הקולוניות, ונפוליאון החזיר את זה ב-1802. וזה נכון, וזה קל מאוד לסנוע אותו רק בשל העובדה הזאת. אבל הנה, תראה, בשנים האחרונות שלו, אתה רואה, הוא הפך לידיד, ממש ידיד קרוב של עבד, ניסה לגרום לשחרורו, לאמנציפציה שלו, כן. ולווה לו כסף. אז אוקיי, אז אתה שם לב שכל נושא אצל נפוליאון מביא מיד, בשנייה אחת, למסקנות, אז האם הוא אמר את זה? האם הוא לא אמר את זה? כולם מסכימים שאי אפשר לדעת, כולם מסכימים שכולם מכירים את השנינות ואת החדות שלו, של הנפוליאון, ואת הכישרון הספרותי שלו, שאם אתה רוצה אפשר טיפ-טיפה להחריב על זה.
כן.
כלומר, בהחלט, הוא יכל להגיד את המשפט הזה, אבל זה מסמן בדיוק, ותראה, זה קרה ב-2017. זה קרה, דרך אגב, גיליתי את זה, וביום שהסיפור הזה התפוצץ, שתבין, זה היה במאי 2017, הכותרת הראשית בלפיגרו, שזה הידיעות האחרונות של צרפת,
כן.
נמצא הממוריאל המקורי של נפוליאון, עם כל הסיפור שאני מספר לך. זאת אומרת, 200 שנה אחרי זה, עובדה היסטורית כזאת, מקרה היסטורי כזה, זוכה לכותרת ראשית בעיתון מרכזי בצרפת, שזה לא... זה פשוט
וואו.
לא יאמן.
כן, זה וואו.
זה ממש וואו, וזה, הדוגמה הזאת, אז זהו, הסיפור הזה התפוצץ, ממש כמה ימים לפני ההרצאה שלי הראשונה בחברה הגיאוגרפית. ומה שהכי מצחיק, הכנתי כבר את המצגת והכל, ומה הייתה הכותרת של המצגת? כן, רומן כמביא, איזה רומן הם חיי. איך אתה יכול,
נכון.
איך אתה יכול לא להתחיל משהו על נפוליאון בלי לציין את זה? ואני אומר, חבר'ה, עד לפני יומיים, שלושה, זה היה הכותרת. ובואו אני אספר לכם, לפני שאני מתחיל את ההרצאה, שאני לא בטוח אם זה צריך להיות הכותרת. אז זה באמת דוגמה שנוגעת בדיוק במידת האגדה של האיש.
כן.
הוא איש ואגדה, והוא כל כך הפך לאגדה שגם הנה... אנחנו גם יכולים לנחש או להחליט בעצמנו עד כמה זה היה אגדה.
האיש משכתב את חייו ו-200 שנה אחרי עדיין לא... עוד אולי נמצא עוד הפתעות.
מצוין. עכשיו, אני עם האצבע על הדופק עם מה שקורה בצרפת, ובגלל שהשנה הוכרזה כשנת נפוליאון בצרפת, אז יש אין ספור דוגמאות מה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת, עדיין מתחילים לגלות, עדיין פתאום מסמכים מתגלים. אני לא יודע, בצרפת לא עקבו אחרי זה. ממש לפני מספר שבועות, רוסיה חפרה באזור מסוים, ומצאה קבר אחים של חיילים רוסים וחיילים נפוליאונים יחדם. והוציאו אותם, והביאו אותם לקבורה בכבוד גדול לצרפת. שוב פעם, 200 שנה אחרי המותו. לא היו עושים את זה בשביל חיילי לואי 14. זו, אמרתי משהו שאמרתי שנפתח קצת את הסוגריים שחר.
כן, אין סוף סיפורים, אין סוף סיפורים. על מה נדבר? אתה רוצה לספר לי, אנחנו טיילנו ביחד בצרפת, בפרובנס וליד חומות אביניון, אני פתאום שומע את הסיפור על הגובה שלו. כולם הרי, כל מי ששומע את הפרק עכשיו בפודקאסט אומר, רגע, נפוליאון גובה, תמיד מתקשר עם הגובה, ואז יש כמה סיבות למה חושבים שהוא נמוך, או התפרסם שמו שהוא נמוך, אז איזשהו, אולי זה אנקדוטה קטנה כזאת, או גדולה במקרה הזה, אבל זה גם סיפור כזה חמוד, שמבהיר כמה וכמה דברים על חייו. ובעצם אנחנו מגלים שזה עוד איזשהו פייק ניוז עליו. נפוליאון לא היה באמת כל כך נמוך.
נפוליאון היה 1.69 מטר. ואוי ואבוי למי שיגיד שמטר 69 זה נמוך, כי אני 1.70 מטר. אבל אין ספק שמטר 69 זה לא היה נמוך, ובטח ובטח לא בסוף המאה ה-19. ואנחנו, יש לנו מדד מצוין, דרך אגב, לא רק לסיפור של נפוליאון, כדי לדעת מה הגובה הממוצע באיזה מקום בעולם בשנה מסוימת, לפי החוקים של גיוס בצבא. אוקיי? למשל, היום, אם אתה 1.58 מטר, אתה לא יכול להתגייס לצבא צרפת. אולי זה השתנה עכשיו עם כל הנושא של השוויון. בתקופה של נפוליאון, הגובה המינימלי כדי להתקבל לצבא זה 1.52 מטר, שזה סופר נמוך, וזה כנראה היה קרוב לממוצע הגובה באותה תקופה. נפוליאון היה 1.69 מטר. איך אנחנו יודעים את זה? מכמה וכמה כמה מקורות. קודם כל, מדדו אותו כמה פעמים בחייו, אבל בעיקר יש נתון מאוד בדוק ומאוד מאוד מוסמך, זה נתוני האוטופסיה שלו, הניתוח של אחר מוות במאי 1821. הרופא המנתח שעשה את האוטופסיה, את הניתוח של אחר מוות, זה רופא קורסיקאי בשם אנטו מרקי, מדד אותו. הוא מדד אותו והוא ביטא את הגובה שלו באינשים ובפיטים שהיו נהוגים בצרפת באותו זמן. אני לא זוכר בדיוק כמה זה היה, 5 פיט, 4 אינץ', פיה ופוס, בצרפתית פיט זה פיה ואינץ' זה פוס, זה מידה דומה, אבל לא דומה למה שאנחנו מכירים מהאנגלים. למשל, הפיט האנגלי הוא 30 סנטימטר, האינץ' האנגלי הוא 2.5, הצרפתי הוא קצת יותר גדול. ואז הוא מדד אותו וביטא את הגובה שלו באינשים ובפיטים צרפתיים. וכשהנתון הזה הגיע לבריטים, כשהם תרגמו את זה לפיטים ולאינשים שלו, באמת הוא יוצא נמוך מאוד, והם אמרו משהו בטח, אז באמת הוא היה נמוך. אל תשכחו, אנחנו במאה ה-19, לא כל אחד רואה את כולם, הכל על פי סיפורים ועל פי, זאת אומרת, מי ראה אותו בפועל באנגליה, לא ראה אותו בטלוויזיה וזה, אז סיפרו שהוא נמוך, אז הוא נמוך. ואז מי שקיבל את הנתון הזה, בהחלט אמר, וואו, הוא באמת היה נמוך. אז לא. אם מתרגמים את הפיטים ואת האינשים של הצרפתים, הוא 1.69 מטר, מילימטר פחות. עכשיו, למה הוא בכל זאת עוד בחייו נחשב כנמוך?
כן.
יש כמה וכמה סיבות. קודם כל, הרבה מאוד מהתמונות שלו שכן התפרסמו וכן נפוצו באימפריה, זה תמונות ליד המשמר הקיסרי שלו, המשמר האימפריאלי, שהיה מורכב מרולות, ששם הגובה המינימלי כדי להתקבל ליחידה הזו, הקומנדו לכל דבר, היה 1.75 מטר. ואני לא יודע אם אתה מכיר, אתה מדמיין לעצמך, אם אתה זוכר איזה כובעים האלה.
כן.
כובע מפרוות דוב, בגובה 30-40 סנטימטר, שהמטרה שלהם זה להרשים, וזה בדיוק השיג את המטרה. הם נראו גדולים, כן. אז כשציירו אותו לידם, אז הוא תמיד היה נראה נמוך. זה עוד מקור אחד. עוד מקור, הוא היה הוא היה מאוד 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 אהוד ואהוב על החיילים שלו. מאוד, בצורה שאי אפשר להבין את זה, ומסתתר שם אחד מהסודות ההצלחה של נפוליאון. האהבה שהחיילים רכשו לו היא מדהימה. והם קראו לו כשם חיבה לפטי קפורל, הרבת הקטן. למה? כי כשהוא בא לידם הוא לא התנהג כקיסר, הוא התיישב איתם לאכול, הוא ישן איתם על הרצפה, הוא הכיר בשם מאות ואלפי חיילים שלו. מה שלום אשתך? מה שלום הילד? וקראו לו בשם חיבה לפטי קפורל, קפורל הקטן, הקפורל. אז כמובן מישהו שקוראים לו לפטי קפורל לא יכול להיות גבוה. אבל, ויש לי על זה פוסט מעניין שנמצא בדף שלי, התרומה הכי גדולה להגדת גובה הנמוך שלו, זה הקריקטורות הבריטיות. הבריטים שנאו את נפוליאון שנאת מוות, והפיצו בכל אירופה אין ספור קריקטורות מעליבות, שהוא תמיד, תמיד, תמיד מתואר כקטן מאוד, כי בדרך כלל קטן ורשע זה הולך ביחד, ככה בכל אופן באותה תקופה. וכל הדברים האלה ביחד גרמו לכך שהוא מצטייר וזכור כאיש נמוך, הוא לא היה סופר גבוה, הוא בהחלט לא היה נמוך, בטח לא לתחילת המאה ה-19.
יפה. אז כל מי שחשב או מדבר בהקשר של נפוליאון וגובה נמוך, אז הנה התשובה.
חד משמעית.
חד משמעית. לא דיברנו על זה עדיין. הקשר בין נפוליאון לפולין מעניין. הפולנים ממש אוהבים אותו, סוגדים לו וממש ממש מחבבים אותו. יש איזשהו...
הם יותר ממחבבים אותו. נפוליאון מוזכר בהמנון הפולני עד היום.
בהמנון הפולני.
בהמנון הפולני, אם תקשיב להמנון הפולני. גם בנושא הזה יש לי פוסט שהעליתי אותו בדף, שנקרא נפוליאון והפולנים. יש שם את ההמנון הפולני, והם הם, הם אומרים משהו בסגנון ו... כפי שנפוליאון נראה לנו את הדרך, הכוונה דרך העצמאות באמצעות מאבק צבאי, משהו כזה. הם, כן, הם מאוד, מאוד אוהבים את נפוליאון. לא, לא ניכנס לזה בגדול, אבל אתם, כולם מודעים לכך, ההיסטוריה של, של פולין, זה סיפור של כיבושים אינסופים, מצד אחד מרוסיה, מצד שני של פרוסיה, שכל הזמן הלכו ונקסו וכבשו ושחררו, ו... ובאותה תקופה, אני לא זוכר בדיוק, כן, רוסיה ופרוסיה החליטו לקחת לעצמם את, כן. את פולין, כן. לחלק אותה ולהעלים
כן.
אותה.
כן.
ואחד מהדברים שנפוליאון, ופה צריך להיות זהיר, ניסה לעשות, זה להחזיר את העצמאות לפולין, והוא עשה את זה על ידי הקמה בהסכם של מה שנקרא לדושה דה ורסובי, הדוכסות מוורשה, שזה היה ניצן בדרך לחזרה לעצמאות של פולין. ואת זה הפולנים לא שוכחים לו, ממש לא שוכחים לו, על אף שהם קיוו, ביקשו, רצו שהוא יעשה יותר, ובכל זאת, בהסכם, בחתימת הסכמים מול פרוסיה ומול רוסיה, הוא השיג את, את היצירת הדוכסות מוורשה, דושה דה ורסובי, ושוב, הפולנים לא שוכחים. אבל כמו כל דבר אצל נפוליאון, לא פה זה מסתיים. לנפוליאון, בוא, איך אני אגדיר את זה בצורה הכי דרמטית. הצאצאים היחידים, הישירים, הידועים והמקוטלגים בעולם של נפוליאון, הם פולנים כולם.
וואו, אוקיי. אז יש קשר משפחתי עם פולין.
ועוד איך. ופה הנה שוב פעם, אתה שם לב, אתה כל דבר שאתה רק זורק באוויר, בוא תראה כמה...
ניצוצות.
האם ידעת, אתה ידעת או שקראת, של נפוליאון הייתה מאהבת פולניה, בשם מריה ולבסקה.
כן.
באחד מהמסעות שלו לפולין, הוא פוגש במריה ולבסקה, אישה אצילה, נשואה ל... היא הייתה בת פחות מ-20, נשואה ללאומן פולני בן 70-80, משהו כזה. ובוא נגיד ככה שהיא... אני נזהר פה בכל מה שאני אגיד.
כן.
היא ממש הציעה את עצמה לנפוליאון.
נפלה לזרועותיו.
נפלה לזרועותיו.
בין כמה הוא היה, או איזה שנה בערך
אנחנו... אנחנו מדברים על 1809 או 10, או בין 40.
40 בערך, כן.
היא יפהפייה, עיניים כחולות, יש הרבה תמונות שלה שאפשר לראות אותן, היא יפהפייה, ומתחיל ביניהם סיפור אהבה. סיפור אהבה לוהט שימשיך הרבה מאוד זמן. ועכשיו קורה שם בדיוק... קורה מה שהסיוט של ז'וזפין. לא הזכרנו את זה, אפשר לדבר על זה שוב.
על נשותיו. ז'וזפין היא האישה, היא האישה...
אישה, ז'וזפין היא אשתו הראשונה. ז'וזפין דה בוארנה, הוא מתחתן איתה ב-1796, היא אצילה גם היא, יש לה שני ילדים מנישואים קודמים, יש לזה חשיבות רבה, והם מתאהבים אחד בשני. בהתחלה בעיקר הוא מתאהב בז'וזפין, היא לאט לאט לומדת לאהוב אותו, הם הופכים להיות זוג מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד קרוב. אבל מה? יש בעיה קטנה. היא לא נכנסת להיריון. ונפוליאון חייב יורש. הוא חייב יורש. מצד אחד, יש לו את ז'וזפין עם הילדים שלה, אבל מצד שני אין לו ילדים משלו.
כן.
ובטח כשהוא הופך להיות קיסר, הוא מבין שהוא חייב יורש משל עצמו. עכשיו תראה, הוא נשוי לז'וזפין שיש לה שני ילדים, והוא לא מצליח להכניס אותה להיריון. היגיון פשוט אומר, הבעיה, היא אצלי.
כן.
וז'וזפין טיפחה את, טיפחה את התפיסה הזאת. כמובן היה נוח לה להגיד, שמו, מה אתם רוצים ממני? אני עשיתי את שלי, ילדים יש לי כבר, אם אני לא נכנסת להיריון, אז זה הבעיה של נפוליאון, ועם טקט, מאוד מאוד אופייני לה, היא הייתה נוהגת להגיד, הזרע של נפוליאון זה כמו מים. אוקיי, בסדר. אבל היא ידעה שזה לא נכון. היא ידעה שזה לא נכון, ויש כל מיני סיבות ש... למה היא הפכה להיות הכרה, גם על זה אפשר פודקאסט אחד שלהם. נפוליאון לא היה נאמן בלשון המתה, וז'וספין ידע את זה, ולא היה אכפת לה. ממה היא פחדה? היא פחדה שאחד מהפילגש שלו תיכנס לרעיון. ותוכיח לו שהבעיה היא אצלה ולא כן. אצלו. וזה קרה לא פעם, זה קרה פעמיים. בפעם הראשונה שזה קרה, זה היה עם אשת החצר של אחותו, שפתאום הופיעה והיא אמרה, הנה זה הילד שלך. היה לו קצת ספקות, אבל בכל זאת קראו לו ליאון, לא נפוליאון אלא ליאון. אבל היה איזה ספק לגבי התאריכים שזה קרה, אז נפוליאון לא היה משוכנע במאת האחוזים. אבל אז אחרי שנתיים או שלוש זה קרה שוב עם מריה ולבסקה. ופה אצלו לא היה שום ספק, מה גם שהילד היה דומה לו בטירוף. היה דומה לו מאוד. כן. ואז הנה צץ לו, ואז הוא מבין, צץ לו ילד מחוץ לנישואים, והוא מבין שהוא לא עקר. הוא אומר, אוקיי, אם אני לא עקר, אז אני צריך מיד להתגרש מג'וזפין, ולהתחתן עם מישהי שיכולה להביא לי ילד, כי אני קיסר חייב יורש. ובזה בוא נגיד, הוא צודק. והוא נפרד, באמת, הוא נפרד מג'וזפין, פרידה קורת לב, ממש, פרידה קורת לב, והוא הולך ומתחתן עם הבת של קיסר אוסטריה, מרי לואיז, אבל בוא נחזור לפולנים. שאלת אותי על הפולנים. אז מריה ולבסקה יולדת לו בן, שקוראים לו, שכחתי כרגע, okay. אבל לא חשוב. הוא דומה לנפוליאון בטירוף, okay. הוא מצליח מאוד, הוא הופך להיות שר החוץ של צרפת בכמה תקופות, ויש לנו תיעוד מדויק עד היום של הצאצאים מהענף הזה של המשפחה. משפחה עדיין חלקה בפולין, חלקה בצרפת, משפחה עמידה, לא מעט בזכות נפוליאון, ומבוססת, ואנחנו יודעים לספור ולציין כל מי ששייך לענף הזה של המשפחה. לעומת זאת, הצד של הפילגש הראשונה שלו, שילדה לו את ליאון, הסיפור שם הוא יותר עגום, הבן ליאון היה הרבה פחות מוצלח, שהאח למחצה שלו הפולני, וזהו, אז אתה רואה, על כל שאלה, זה היה לגבי הפולנים. גם הפולנים היו שותפים לכל הקרבות של נפוליאון, בכל אחד ממסעותיו היה לו גדוד, לפחות גדוד של פרשים פולנים, שבכמה הזדמנויות, למשל במלחמה בספרד, הצטיינו והקריבו את חייהם בלי בכלל להניד אף כדי לרצות את נפוליאון. אז זה על קצה המזלג לגבי...
אז נפוליאון מצוין בהמנון הפולני, מצוין, אבל זו המדינה היחידה שמציינת...
זו המדינה, גם בצרפת, ופה זה מוביל אותנו לנושא הבא, אולי גם כן. בצרפת, ברור שהוא לא מופיע בהמנון,
כן.
אבל בוא, יש לי חדשות בשבילך, דיברנו על רחובות של נפוליאון. אז אין רחוב נפוליאון בפריז. וואו. יש רחוב בונפרטה, ופה צריך להבין, עצם העובדה שקראו לרחוב בונפרטה ולא נפוליאון, יש לזה השלכה...
על שם המשפחה שלו בעצם.
בדיוק.
עכשיו זה נדבר נפוליאון... בפרק הבא, על המשפחה שלו. זה מעניין מאוד, מעניין סיפור מאוד. מעניין, אבל זה בפרק הבא.
אז בואו נחזור לזה.
לקראת סיום הפרק הזה, על הרחוב של רחוב בונפרט, שיקשר אותנו קטן, לפרק הבא.
רחוב קטן בונפרט, אוקיי, מצד אחד, אין רחוב נפוליאון. מצד שני, יש 44 תחנות מטרו על שמות הניצחונות הצבאיים שלו. 44. ומצד שלישי גם, הוא קבור בקבר הגרנדיוזי ביותר באירופה, או חוץ מהפירמידות של קיופס, אני לא יודע מי. אני מאמין שהרבה מאוד מהמאזינים מכירים את הקבר שלו בפריז, הוא קבר גרנדיוזי.
כן, על שם החייל הנכה באינווליד. זה גם נדבר על זה בפרק הבא, נשמור קצת לפרק הבא.
כן, נשמור קצת.
אז לפרק הבא אמרנו, הבטחנו לדבר על המשפחה שלו קצת, על היהודים קצת, על רחוב, על בונפרטה ועל אינווליד, ובעצם אנחנו נסיים את החלק הראשון, את הפרק הראשון, או את החלק הראשון של הפרק הראשון על נפוליאון. אנחנו פודקאסט העולם הגדול, פודקאסט מרתק, כמו שאתם שומעים, יש פה עוד הרבה מאוד סיפורים. תישארו איתנו לפרק הבא, כי זה הולך ונהיה מעניין יותר ויותר, עם עוד סיפורים ועוד 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 חוויות מנפוליון ומכל מה שמסביב לו, אז רפאל רוזנבאום ואני ממתינים לכם גם לחלק השני של הפרק. בינתיים אנחנו נגיד לכם תודה רבה על ההזנה, וכאמור, הצטרפו אלינו לחלק השני. להתראות בינתיים.
העולם הגדול עם אורי הרב. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@bezekinc.net normag NORMAG75@bezekinc.net להתראות.